טוב, ערב טוב. בשיעור הקודם שלנו, שדיברנו על האחדות הרוחנית בין איש לאשתו, למדנו כי שורשו ומציאותו של האדם היא אחת. אבל כך גזרה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, של על מנת למלא את הייעוד והתפקיד של האדם בעולם הזה, הוא צריך להתלבש ולהתגשם בשני גופים נפרדים. אבל למרות זאת, ראינו את זה מלשון הפסוק, שפעם אחת כתוב ברא אותו ופעם אחת כתוב ברא אותם, ההוויה הרוחנית השורשית נשארה כפי שהייתה מראשית הבריאה, אחת ומאוחדת. אנחנו צריכים אולי לחבר את הדברים לכך שכל מהות האדם בעולם הזה הוא לייחד ולחבר בין קודש הבריך ושכינתה. כמו שאנחנו מכירים, חלק מהנוהגים בכל מצווה ומצווה, או לפחות בתפילות או במצוות מיוחדות, לומר לשם יחוד קודש הבריך ושכינתה ותחיל ורחימו. כלומר, כל הבריאה כולה למעשה היא מציאות אחת. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתכנה בשמות רבים, ואחד מהם זה אין סוף, והיות ואין סוף כולל את הכל, ואין עוד מלבדו. כלומר, גם המציאות הגשמית היא אחת. זה הקדוש ברוך הוא בתופעות שונות. הרמח"ל מסביר במסילת ישרים, ואני מצטט: והנה מה שהורונו חז"ל הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כלומר, למעשה הרמח"ל רוצה לומר שאדם בא לעולם הזה לא להתענג מדברים סתם, כי יש מצווה לאדם להתענג על מה שברא הקדוש ברוך הוא. אבל העידון הגדול מכולם זה באמת לחבר את המציאות הגשמית אל מציאותו יתברך, אבל המקום הגבוה מהכל הוא עולם הבא. אז למעשה זה מה שאומרת המשנה, שהעולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא הוא הטרקלין. כלומר, העולם הזה הוא מסלול ודרך על מנת להגיע לטרקלין. אך כדי שנוכל להגיע לשם, על מנת שנוכל לעמוד בטרקלין ולהיכנס לתוכו, הדרך העולם הזה. אין אפשרות אחרת לאדם גשמי להגיע לחיי הנצח בלי העולם הזה. וזה מה שאמרו חז"ל במשנה, מה שאמרנו עכשיו, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אם כך, מה האמצעים של האדם בעולם הזה? כך לפי הרמח"ל, האמצעים הם המצוות. והמצוות, ידוע שכשעלה משה רבנו למרום לקבל תורה, רצו המלאכים לשרוף אותו. ואמרו לה הקדוש ברוך הוא, לפי אחד מהמדרשים, יחוז בכיסא שלי ותענה להם. ולמעשה משה מנצח את תפיסת העולם של המלאכים, שאומרים מה ילוד אישה בינינו, מה לאדם והתורה שכולה הקדוש ברוך הוא. כי הסתכל באורייתא וברא עולם, אומרים חז"ל, והתורה והקדוש ברוך הוא זה אחד, אורייתא וקודשא בריך הוא הם אחד, מה לאדם ולזה? לכן מקום עשיית המצוות, אומר להם משה רבנו, אין לכם לא תאווה לאכילה ושתייה, אין לכם עניין של גניבה והונאה. כל שאר הדברים שהמצוות מדברות עליהם, הן מדברות על עולם מעשי, גשמי. ולכם המלאכים, אין יד ורגל בזה. לכן כל מהותה של התורה זה עולם הגשמי. ולכן מעניין שהרמח"ל הולך לכיוון המדרש הזה, כך נראה לפחות, והוא אומר שהאמצעים הם המצוות, ומקום עשיית המצוות הוא רק בעולם הזה. שם בעולם הבא אין מצוות. כמו שידוע מחז"ל, ששם יושבים צדיקים ונהנים מזיו השכינה. גם שם בעולמות העליונים יש מדרגות, יש עליות, אבל אין מצוות. ומה שקורה בעולם הבא, למעשה מה שחז"ל מזכירים הרבה פעמים, שברא קרעי דאבוה. כלומר, מה שאנחנו כאן בעולם התחתון עושים עבור נשמות הנפטרים. אבל הנפטרים בפני עצמם, אין להם עלייה מכוח עצמם. אלא מכוח מה שעושים עבורם כאן. אז אם ככה, בדברי חז"ל, כמו שאנחנו ראינו עכשיו, ברמח"ל, בענייני העולם הזה, שהוא למעשה המסילה הבלעדית לעולם הבא, ואין לאדם שום דרך אחרת להגיע אל חיי הנצח, חשיבותו של העולם הזה היא באפשרות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות בצורה ובלבוש הגשמי. אנחנו רואים שהתורה כשהיא מצווה אותנו במצוות, מצוות עשה או מצוות לא תעשה, בלעני היתר, בלעני איסור, זה בדברים מעשיים, זה בדברים גשמיים, זה לא בדברים הרוחניים, אלא לכל מצווה יש משמעות גשמית. וזה בדיוק מה שאומר הרמח"ל, שהאמצעים הם המצוות, והעשייה הוא בעולם הזה בלבד. אם כן, אנחנו מבינים שזה למעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכך גזרה חוכמתו, שרק מציאותו של האדם כמו שהיא בעולם הזה, זו הדרך האידיאלית והבלעדית, אולי אפשר אפילו לומר, הדרך הבלעדית להשיג דבקות והתאחדות למקור הרוחני הראשוני, שזה שלמות האדם וטובתו הנצחית, כמו שהיה בבריאת העולם. לכן, מתוך המעלה הזו, מתוך התפיסה הזו, האדם נקרא נזר הבריאה ותכליתה. כלומר, למעשה השיעור שלנו היום מתעסק בהגדרה של ייעוד ותכלית. התיעוד והתכלית, קודם כל וראשית לכל, זה דבקות בקדוש ברוך הוא ובשורש העליון של האדם. אבל זה מתוך המצב הנוכחי. כמו שחז"ל אומרים, שהתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, כלומר, שמסילת הייחוד מתחיל ממנו עצמו, מהקדוש ברוך הוא. אבל היכן? כאן בעולם הזה. על הדברים הללו אמר האדמו"ר, שמצד אחד הוא למעשה ישות אחת ומציאות אחת, ומצד שני, אנחנו רואים בעולם הזה אין ספור מציאויות ותופעות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובאדם יש שתי מציאויות. יש את האיש ויש את האישה. ויש לו חובה לאחד את הפירוד הזה ולהחזיר עטרה ליושנה, כפי שהיה בתחילת בריאתו. מהדברים של האדמו"ר נבין את מה שלמדנו בשיעור הקודם מדברי רב אבימי. אנחנו זוכרים שרב אבימי אמר שבתחילה עלה במחשבה לברותם שניים, לבסוף נברא אחד. והשאלנו בשיעור הקודם, הרי במציאות הם שניים ולא אחד. אז איך רב אבימי אומר שלבסוף נברא אחד? הרי רב אבימי אם היה אומר הפוך, שעלה לברוב אחד ולבסוף שניים, זה היה מצוין. אלא מדברי האדמו"ר אנחנו לומדים שמה שאומר רב אבימי הם לא כלפי המציאות הגשמית של האדם, אלא כלפי השורש. ולא כפי שמופיע לצורכי העולם הזה, בעולם של הגשם, שבו הגופים נפרדים. וכמו שאמרנו, כל מציאות בעולם הזה כפי שאנחנו רואים, זו הדרך היחידה למלא באופן גשמי את הייחוד של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי זה רצונו. מראשית הבריאה. לכן מראשית הבריאה אנחנו רואים שהאדם נברא, זכר ונקבה, ברא אותו, אחד, איש ואשתו. לכן מה שאומר רב אבימי, נפרש כך. בתחילה עלה במחשבה לברותם שניים. בתחילת עיקר בריאתו של האדם, הקדוש ברוך הוא הניח בו את התכונה שתהיה באדם בחיי העולם הגשמי. עולם הזה, היינו כשניים ממש, בגופים נפרדים. זה היה בהתחלה. אך לבסוף, הוא למעשה מתכוון לשורש הדברים והתכלית שבאים אליה בסיום וסוף של מהלך. והוא עיקר המעשה כולו, נברא אחד. באחדות רוחנית איש ואשתו. אולי אנחנו נפשט את זה יותר. המציאות שלכאורה אנחנו רואים שני גופים של נשמה אחת, זה למעשה על פי מה שאנחנו רגילים לומר בערב שבת בשירת לך דודי. אנחנו אומרים סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר באמת במחשבה תחילה התוכנית הייתה של הקדוש ברוך הוא איך האדם יהיה מצוי בעולם הזה. וצריך שני גופים נפרדים. אבל הסוף למעשה זה ההתחלה, היה לברוש שורש אחד, אותו. וכך רב אבי ממובן. אותו דבר מצאנו במדרש. המדרש בבראשית רבה אומר, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כל מה שבראתי זוגות בראתי. שמיים וארץ זוגות. חמה ולבנה זוגות. אדם וחווה זוגות. העולם הזה והעולם הבא זוגות. אבל אני וכבודי אחד ומיוחד בעולם. ממה שקראנו, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. וצריך פה להעמיק קצת בהבנה של המדרש. הרעיון המרכזי למעשה, שיש פה במדרש, מצד אחד אנחנו רואים שיש חלוקה, יש זוגות. ורק הקדוש ברוך הוא אחד. אבל למעשה הרעיון המרכזי שיוצא מתוך המדרש הזה, שמדובר על שלמות. הזוגות הללו אכן נראים זה ועוד זה. אבל יש מציאות שהיא שלמה, כאשר כל הנבראים הללו מותנים ביחס הדדי אחד אל השני. על ידי ההדדיות הזו למעשה, נוצרת מציאות רוחנית אחת מושלמת. הדוגמה הפשוטה ביותר, השמש משלימה את הירח. וללא הקרנת אור השמש על הירח, הירח לא מתמלא מעצמו. אם הוא לא מתמלא מעצמו, הוא למעשה בטל מיהודו. היחד ההדדי הזה נאמר מפורש בספר בראשית ונראה בפסוקים. התורה אומרת, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, כלומר אנחנו מדברים על שני מאורות גדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, וכבר פה אנחנו רואים את השינוי שבתחילה מאורות גדולים, ולאחר מכן אחד קטון, ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, ומה שחשוב, שבהפרדה הזו לכאורה, וירא אלוקים כי טוב. אם היה בהפרדה של שני הדברים הללו, של המאור הגדול והמאור הקטן, דבר שהוא אינו חיובי, לא הייתה אומרת התורה וירא אלוהים כי טוב. זאת אומרת שיש פה משהו עמוק נסתר פנימי בטוב הזה, שעל פניו, בהיבט פשוט, יש מישהו פה גדול ויש מישהו פה קטן, יש פה אחד שהוא מלא ואחד שהוא חסר. כנראה שזה לא כך. עכשיו ניקח דוגמה, אם מישהו יעלה בדעתו שהשמש לא תקרין את האור על הירח ולא יקרה כלום, לכאורה היינו מוצאים פתרון אחר להעיר בלילה. היום יש לנו ברוך השם חשמל, אפשר לכבוד את הירח, זה לא כזה נורא, נסתדר בלעדה. המשמעות הזו אומרת לכאורה שיש נברא ששמו ירח שאפשר לבטל את קיומו, כי למעשה השמש לא מקרינה עליו. אבל מציווי שראינו בפסוקים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם כמה וכמה דברים. ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים, הדבר הראשון להאיר על הארץ. כלומר יש תפקיד גם לירח כמי שמקבל אור ממקור אחר להאיר. אז אם לא ההערה הזו, מי שימנע את ההערה הזו ילקה, כי עובר הציווי השם. כלומר אם השמש תמנע את אורה לכאורה מן הירח, היא בעצמה תלקה, משום שרק יחד ויתן אותם. רק יחד במשמעות של זה נותן וזה מקבל, יש אחדות למרות הפירוד הנראה לעין. בואו נמשיך הלאה ונראה ונעמיק במילים של התורה. כשכתוב בתורה לגבי המאורות, וירא אלוקים כי טוב, מה המשמעות של ויר אלוקים כי טוב? הראייה הזו היא לא רק ראייה של המצב הטכני, שיש לנו שני כוכבים גדולים שנמצאים ברקיע השמיים. יש בו ראייה אחרת. יש בו ראייה שבא להורות לנו מה פירושם של המילים אחדות. מה פירושם של המילים שלמות. מה פירוש של המושג אותם. כמו שמצינו אצל האדם. פה נאמר בתורה ויתן אותם, ואצל האדם נאמר ברא אותם. יש הגבלה מעניינת במילה אותם. כלומר, רק באופן הזה, כדוגמת השמש והירח, והגדרת היחסים ביניהם, שזה מקבל וזה נותן, המטרה היחידה שמוטלת עליהם להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה ולהבדיל בין אור ובין החושך, מתקיים, למרות שהם נפרדים. מטרת בריאתם הרוחנית היא להיות מאירים על הארץ. והאופן הטכני שזה בא לידי ביטוי הוא משהו שהוא משמש כלי לייעוד הראשוני. שיהיה אור ביום ובלילה. מעניין לראות בהמשך המדרש, ואני קורא אותו בפנים, אמרנו שהמדרש אומר שמיים וארץ זוגות. גם כאן אנחנו רואים יחס הדדי בין שמיים וארץ. כלומר, גם במשמעות של שמיים והארץ צריכה להיות הדדיות ביחסים הכרחיים על מנת למלא את יהודם המשותף. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לכבודו ברא. אז אם כך, גם השמיים והארץ שלכאורה רחוקים מאוד זה מזה, בצד הגיאוגרפי, הפיזי, הם מחוברים והם אחד. והתוצאות של המעשים הללו, של היחסים ההדדיים בין שמיים וארץ, משפיעים לא רק על הארץ. אחת הדוגמאות שאנחנו יודעים, שהגשם בא מן השמיים, ואנחנו יודעים, חד ושלום, מה קורה כשאין גשם. מצד שני, אותם נוזלים, אותם מים שמצויים על הארץ, מתעדים בחום השמש ועולים למעלה, וחוזרים להפוך להיות במעגל הגשמים, במעגל המים. זה סתם משהו מאוד פשוט, שמובן. יש משמעות לארץ והשמיים ביחסים הדדיים של נותן ומקבל. ורק באופן הזה יש שמיים וארץ. לכן נאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו יודעים שכל פעם שכתוב ועת, בא לרבות. יש פה זה ריבוי. הריבוי הוא היחסיות של שני גופים נפרדים אומנם, אבל היחסים חייבים להיות אחידים. חייבים להיות מחוברים במטרה אחת. יש ייעוד שהקדוש ברוך הוא נתן. אז הצד הטכני, כפי שהוא נגלה, הוא לא צריך להפריע, אלא הוא צריך להיות זה שמחבר דרכו. אז אם כך, נמשיך הלאה מה שאומר המדרש. או אולי יותר נכון, נגיד מה שאומר הנביא ישעיה, מה שהזכרנו עכשיו לגבי הגשם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי אם ירווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. זה הגמרא אומרת במסכת תענית, אמר רב יהודה, מיטרה בעלה דאר ההוא, כדוגמת איש ואישה. המטר, הוא מייצג את הבעל, הזכר של האישה שהיא האדמה. סוג של יחסים הדדיים. ולכן כאשר המטר יורד, הקדוש ברוך הוא אומר, כי כל דברי נאום השם, זה המשך הנבואה שם. כשהגשם יורד, יש לו ייעוד להגיע לארץ ולהרוות את האדמה, והיא כתוצאה מן הקבלה הזו, מולידה ומצמיחה ונותנת את כל מה שאנחנו צריכים, אם זה זרע לזורע ולחם לאוכל. אם כך, אם אנחנו כבר נכנסנו קצת לאיתני הטבע, והיחס ההדדי שיש בין שמיים וארץ, בואו נראה עוד כמה דוגמאות. יש איסור בל תשחית. שאנחנו יודעים מן התורה, שכל דבר שראוי לאכילה, צריך להיזהר לבן נשחית אותו, ולבן נבזה אותו. הגמרא בבא קמא אומרת, אמר רבי חנינא, לא שכיב שלחת ברי אלא דקץ תענתה בלזמנה. אנחנו נתרגם את זה. רבי חנינה אומר שהבן שלו הסתלק מן העולם בגיל צעיר רק משום סיבה אחת. לא איזה אבון שהאדם עשה איסור כזה או אחר שהיה מחויב מיתה, אלא שהוא פשוט קצץ, קרא תענה לפני זמנה. לפני שהעץ נבל, לפני שהעץ מת. עדיין נתן פירות. ומסיבה כזו או אחרת זה הפריע לו, והוא קצץ אותה. ומשום זה הוא מת, לפני הזמן. זה דבר נורא. ובשביל ארבעה דברים, אומרת הגמרא בסוכה, מאורות לוקים. כלומר, יש מה שאנחנו קוראים ליקוי חמה, ליקוי לבנה. ואחד מהם, בואו נראה מים, על כותבי פלסטר, כל מיני פשקבילים למיניהם, שאין בהם אמת, ועל מידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, ועל כותבי אילנות טובות. כלומר, אנחנו רואים למעשה יחס גומלין שנעשה פה בארץ, אבל הוא משפיע על כל העולם. מצד אחד, בנו של רבי חנינה קוצץ תאנה, אז מה? זה עץ, והוא משיב את נשמתו לבורא. ומצד שני, ארבעה דברים שנעשים פה שהם בין אדם לחברו, והם משפיעים על ליקוי המאורות, על שמש וירח. כלומר, מאוד ברור לנו שיש השפעת גומלין בין שני גופים נפרדים. לכן, נמשיך ונעיין בזוג הבא. המדרש אמר, העולם הבא והעולם הזה, גם כן זוגות. ופה באמת, צריך קצת לחשוב, מה הקשר בין עולם הזה לעולם הבא? לכאורה, אין קשר ביניהם. למרות שאמרנו מקודם שהעולם הזה הוא הפרוסדור לעולם הבא, אבל מה השורש של המחשבה להציג אותם כאחד? כזוג, שעיקר תכליתו אחד. לכאורה, זה לא אחד, אלא זה מוביל לזה, אבל זה לא אחד. ורקום מי שישאל ויאמר בוודאי שהעולם הזה הגשמי ומגושם מתנהל באופן של כללים גשמיים, בעלי תאווה וצרכים, חשבונות אישיים, כל מיני מקרים. אני צריך, אני רוצה וכנומה. לעומת זאת, עולם הבא, כפי שאנחנו מבינים במחשבתנו וידיעתנו מספרי חז"ל, זה עולם רוחני טהור, עולם של נשמות, ומעל הכל גילוי אלוקות ממש, בלי הסתרות כמו אצלנו. אז איך הקדוש ברוך הוא בא ואומר במדרש, זה זוג. טוב, מתוך זה אנחנו ננסה אולי להבין את מעמד הר סיני. אבותינו שעמדו במעמד הר סיני, ראו גילוי אלוקות בגשמי, במציאות. ראו שאין עוד מלבדו. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר בפורש בתורה, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. ויש בורא, וישנה אלוקות בפועל ממש. כלומר, מכאן אנחנו מבינים שישנה הגדרה שאנחנו מכנים הישארות הנפש. שלמה המלך כותב וקהלת, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כלומר, כל העולם הגשמי הזה, רבותיי, וזה דבר עצום, שאמר האדמו"ר בתפיסה העמוקה שלו, אם כך כל העולם הגשמי הזה הוא צורה רוחנית של עולם הבא. אלא פה הוא נראה במובנים גשמיים. אחת הדוגמאות היפות שקשור קצת גם ליום ירושלים, שאנחנו מתקרבים אליו, אנחנו יודעים שכשם שיש ירושלים של מטה, מובא בחז"ל, יש ירושלים של מעלה. כשם שיש בית המקדש של מטה, כנגדו בית המקדש של מעלה. ואנחנו יודעים שהזוהר הקדוש כותב, גם מופיע בספרי חז"ל נוספים, שהיום כשאין לנו בית המקדש, אז המלאך מיכאל, שרם של ישראל, מעלה על המזבח העליון, שם למעלה, נשמותיהם של צדיקים. כלומר, עבודת המקדש בפועל ממשיכה כל הזמן גם היום. למרות שהמציאות הפיזית כאן לא קיימת. אם כך, אנחנו רואים שאם אנחנו עכשיו פה במקום הזה, כנגדנו יש גם מקום למעלה. שיש בו בדיוק אותו מצב, אותה מציאות. כי המציאות הגשמית בעולם הזה היא העתק מושלם של העולם הרוחני. ולא זה אל זה. לא דרך שמסתיימת ומתחילה, אלא היות והכל אין סוף, הכל מתחיל ולא מסתיים, זה מין מעגל כזה שלא מסתיים אף פעם, זה הקדוש ברוך הוא שהוא ראש וסוף וראש. אז אם כך, המציאות שלנו גם פה כנקדש בעולם הבא, עולם הנצח. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, זה זוג, זה לא משהו נפרד לחלוטין, אלא כאן זה ברוחני, כאן זה גשמי. לכן אנחנו אולי נבין יותר לעומק את מה שחז"ל דורשים מאיתנו בקיום המצוות. אני שאדם עושה מצווה, אנחנו אומרים, בקיום המצוות, בברכת המצוות, אשר קידשנו במצוותיו. וצריך פעם, מדי פעם לשאול, בסדר, אני קיימתי לא מצווה אחת בחיי. כולנו כך. אז איפה הקדושה? כלומר, אתה אומר, אשר קידשנו במצוותיו. אז אחרי כל מצווה היית צריך להיות קדוש יותר. אתה היית צריך גם להרגיש את הקדושה. אז המצווה הראשונה אתה מרגיש אחד, המצווה השנייה, שתיים, וזה הולך ומתגבר. אתה אומר מבוא פיך אשר קידשנו במצוותיו, כלומר במצוות המעשיות יש חלק של קדושה, משהו רוחני שהוא לא נראה בעיניים. איפה הוא נמצא? בעולמות העליונים כנגדה. לכן ברורה גם המשנה יותר, שהמשנה באבות אומרת שכל העושה מצווה קונה לו סנגור. כי מהמצווה הזו, אומרים חז"ל, נברא מלאך, מלאך מליץ יושר. אז עכשיו אנחנו נבין אותה יותר. כי באמת יש לה מציאות כנגדה רוחנית. אז אם עשית אותה כמו שצריך, בראת מלאך שלם. אז ידעת פחות, אז הוא זקוק לשיקום. אבל בראת מלאך. זה פעם האדמו"ר אמר, על מה שיעקב אבינו בפרשת ויצא. יעקב אבינו חולם. היה חלום, הנה סולם מוצב ארצה. בראשו מגיע השמיים. טוב, עד כאן זה יכול להיות נחמד. אז הוא חולם, הוא לא היחיד שחולם במקרא. אבל מה הרעיון שהפסוק ממשיך ואומר, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אז ידוע המדרש שזה מלאכי ארץ ישראל ואלה מלאכי חוץ על הארץ. אבל הוא רצה להגיד דבר נוסף. מה זה מלאכי אלוקים עולים ומלאכי אלוקים יורדים? אז הוא המשיל את זה למצוות של האדם. מלאכי אלוקים עולים זה המצוות שאדם עושה. וכל מצווה שאדם עושה היא עולה למעלה. אבל היא נבחנת ונבדקת שם למעלה על ידי הקדוש ברוך הוא ודינו. והיה עם המצווה עדיין לא שלמה, אז מורידים אותה מצד שני של הסולם. תראה בחזרה להשלים. אז זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים. כי האדם הוא לא מושלם. ולכן הוא צריך שוב לעדן יותר, להעמיק יותר, להתרגש יותר ולהתקדש מן המצווה. אז כל התפיסה של המצוות, אם כך, לקדשנו אשר קדשנו במצוותיו. אז עכשיו ברור למה העולם הזה והעולם הבא נחשבים זוג אחד. כי זה כאין זה, אלא זה גשמי וזה רוחני. אני אולי פה רוצה להיכנס קצת יותר לעניין על פי דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש בפתיחה שלו יש מאמר שנקרא מאמר השושנה. אני אתרגם איפה שזה מופיע בארמית. אומר הזוהר הקדוש, רבי חזקיה, יש נוסחים אחרים, רבי אלעזר, אבל בעיקרון שתדעו שרוב רובם של לומדי הזוהר הקדוש במסורת שיש מקדמת דנא זה רבי חזקיה, על הפסוק בשיר השירים שנאמר כשושנה בין נוכחים, שואל רבי חזקיה, מן שושנה? מי זאת השושנה הזו שעליה מדבר שלמה המלך? והוא מגלה לנו שמדובר על כנסת ישראל. אבל פה מיד הוא מסייג. אומר בגין דאית שושנה ואית שושנה. יש שושנה ויש שושנה. מה שושנה דאי בין החוכים? אית בסומק וחיבר. מה כמו שושנה שנמצאת בין החוכים? יש בה גם צבע אדום וגם צבע לבן. כך כנסת ישראל יש בה דין ורחמים. טוב, עד כאן זה מובנים רוחניים, נפלא. ממשיך ואומר רבי חזקיה, מה שושנה יש בה 13 עלים, מי שפעם מתעסק בבוטניקה או בחקלאות יודע שהוורדים שאנחנו רואים היום זה לא שושנים, זה ורדים, זה שינוי, צמח אחר, אבל השושנה הטבעית הרגילה, יש בה 13 עלי כותרת, בפועל במציאות. כך כנסת ישראל, יש בה תליסר מחילן דרחמי 13 מידות רחמים. אנחנו רואים שוב קשר בין הצד הרוחני למציאות בפועל. השושנה הזו בעולם הזה, ב-13 העלים, כנגדם 13 מידות רחמים שרמוזים. לא נערים בדברים של הזוהר, אלא רק מה שמודגש. תלסר מכילן דרחמי. כלומר, מה הכוונה של הדבר הקדוש שהוא מביא את המאמר הזה? למרות שמדובר על שני מהויות ששונות, שושנה וכנסת ישראל, שלכאורה שני דברים שונים, בכל זאת בכנסת ישראל יש דוגמה מה שקיים בשושנה. מה שיש בזו, יש בזו. שני גופים שונים, אבל מהות אחת. כך גם העולם הזה והעולם הבא. משלימים זה את זה, או מה שיש בזה, יש בזה. כי העליון הוא רוחני ופה התחתון הוא גשמי. אז אם כך, מכל מה שאמרנו, העולם הזה שהוא גשמי, הוא צורה רוחנית, מוסתרת. התוכן הרוחני הוא זה שמקיים אותנו בעולם הזה. לכן אנחנו אומרים כל יום בסיום תפילה, שכל ענייננו ומטרתנו בעולם הזה, זה לתקן עולם, הכוונה לעולם הזה, במלכות שדי. שיתגלה גם כאן בפועל הקדוש ברוך הוא בפן הרוחני שבו, ושלא יהיה בהסתרות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לגלות דבר בפועל אם הוא לא קיים? אני לא יכול לגלות דבר שלא קיים, אלא אם כן יש מסך שאני מזיד אותו, הוא נמצא אחריו. וזה מה שאומר גם שלמה המלך בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שהוא מציץ מבין החרקים, אני נמצא, רק תזיז את הווילון, תפתח את הדלת, ואתה תראה אותי. כי זו מציאות אחת, רוחנית מוסתרת. אז זה הופך להיות גשמי. אם ככה, מבחינה הזו בלבד, מצאנו מבנה ומכנה משותף בין כל העולמות, והדדיות. בין עולם הזה, בין עולם הבא, בין שמיים, בין הארץ, בין שכר לעונש, לבין הנשמות והגוף. נשמות בעולם הבא והגוף בעולם הזה. לכן, העולם הזה הוא נקרא עולם העשייה. כי כל מטרתו וייעודו של העולם הזה, זה כמו שהקדוש ברוך הוא כותב מפורש בתורה. בסיום הבריאה כולה, אנחנו אומרים פרק ויחולו, ובסופו מסתיימים שלוש מילים. ברא אלוקים לעשות. המציאות של העולם הזה היא עשייה. ולכן, מעניין לראות את מה שמובא בתורה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. חזן מיד במדרש אומרים, היום לעשותם, בעולם העשייה, עולם הזה, ומחר, עולם הבא לקבל שכרה. אז אם כך צריכים להודות, שכל הבריאה כולה, זה עולם הבא. והעולם הזה הוא רק כלי, דרך, מבוא, כמו שאמרנו, פרוסדור. וזה כמו שאומר המדרש, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, בשונה מן המשנה, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כי זה למעשה אחד, אבל אתה צריך לעבור דרכו. היום, בימים שלנו, אנחנו יכולים אולי לתת דוגמה מתארנו הרב, צריכים הבטחה בכל מקום ציבורי. השומר שנמצא מחוץ למקום שאנחנו רוצים להיכנס אליו, הוא לא נפרד מן המקום. כי רק דרכו אתה יכול להיכנס למקום. זה שהוא עומד עכשיו בחוץ, לא הופך אותו גוף אחר. הוא חלק מן הגוף הגדול הזה, שאתה עומד להיכנס אליו, אלא שהוא נמצא כאן, כדי לאפשר לך להיכנס לשם. והמעבר דרכו הוא הכרחי. כי בלעדיו אין אפשרות להיכנס. מצד שני, הגוף הזה ששם את השומר בחוץ, לא ייפתח אם אין שומר בחוץ. מדבר כמו שצריך להיות. לא ייפתח. כלומר, הדדיות ביניהם היא מוחלטת. הם תלויים זה בזה. ואם אותו שומר יחליט עכשיו לסגור, בגלל, אז הוא סגר וזהו. הכל סגור, אי אפשר להיכנס. לא פנימה ולא החוץ. הם ממש מחוברים אחד בשני, למרות שהם שני גופים נפרדים. אז אם כך, אני רוצה אולי גם להתמקד, אנחנו לאט לאט נגיע לרעיון המרכזי, התנא אומר התקן. התקן עצמך בפרוסדור. התקן בא מהמילה תיקון. תתקין, לתקן. התיקון לא בא אלא במקום שיש חיסרון. איך שיש חיסרון, לא צריך תיקון. התיקון תמיד בא במקום של חיסרון. כי אין העולם הזה ללא העולם הבא. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר שעולם הזה ועולם הבא זה זוג. וכך שהתחלים אומרים, זיווג מושלם. יש יופי של זיווג, יש חיבור שלם. עכשיו, המשכנו וראינו במדרש, שהמדרש אמר, אדם וחווה זוג. הגמרא בירושלמי פה, מדבר בלשון מאוד חדה. לשון של לא נמצא בבבלי, והיא מאוד מחזקת את מה שאמרנו כך. אבל הלשון של הירושלמי, אני חושב שהיא אפילו קשה. קשה לשמוע אותה. אני פה הדגשתי את זה, ואני הירושלמי אומר, אין איש ללא אישה. כלומר, אם אתה יכול לראות אנשים שהם חיים בלי אישה, לא מצאו את זה הוא גם. זה לא איש. זה משהו מוזר. זה מין יצור כזה שהילדים היו אומרים, זה אבם. זה משהו בלתי מזוהה. לפי הירושלמי, אין איש ללא אישה. אז נכון שהוא נראה כאיש, אבל אין לו מציאות כלל. כל המציאות בשלמותו תלוי באישה. לכן, הדין הוא בהפך. אין אישה ולא איש. ושניהם ללא שכינה. זה לא תוכן רוחני תכליתי מהשורש של הבריאה. הם לא זוג מושלם. לכן גם הגמרא אומרת, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, אני רק אזכיר בקצרה, שרב חיסדא השתבח, סליחה, רב הונה השתבח לפני רבו רב חיסדא, שיש לו איזה חבר שהוא אחד מגדולי הדור ושמו רב אמנונה. ואמר לו רב חיסדא, תביא אותו אליי, ניפגש. ואכן הוא הביא אותו אליו. והוא ראה שהוא לא פריס סודרה, לא היה לו את הבגד, היו עוטפים הנשואים באותם זמנים על ראשם. אז הוא שאל אותם יד, למה אתה לא פורס סודר על הראש? אמר לו, לא נשוי. הוא סובב את הפנים רב חיסדא ממנו, אמר לו, לא רוצה לראות אותך, שתתחתן. זהו, נגמר. וזה קשה להבנה. רב אמנונה היה רב גדול, אתה תמיד חכם עצום. איך רב חיסדא מתנהג כלפיו? מה פה שורש העניין? אלא זה באמת, הגמרא שמה מתקשה בזה ואומרת שרב חיסדא לטעמי, יש לו סיבה. זה מה שאומרת בשמו של רב חיסדא, שאם אדם מגיע לגיל 20 ולא נשא אישה, אומר עליו הקדוש ברוך הוא טיפח רוחו. אז אנחנו יודעים שהיום שינו קצת תגיל, אבל בעיקרון, אדם גם הוא יהיה גדול בתורה ללא אישה, הוא כבר לא יכול להיות שלם בתורתו. כי המציאות הרוחנית איננה. ורק אם יש מציאות רוחנית שלמה, הוא יכול לזכות לשלמות בהבנת התורה, בתפיסת התורה, בקיום מצוותיו, בכל מה שהוא עושה. אם לא, אז הוא בחיסרון. אם הוא בחיסרון, אז כל מה שהוא אומר הוא חסר. ממילא, אז אין הרבה, אני מצטער, אתה מסויג. כל דבריך בחזקת, צריך בירור, צריך עיון. לך תתחתן, תחזור. זה למעשה מה שאומר רב חיסדא. כלומר, השלמות יכולה לבוא, מתי? בעולם הזה בגופים נפרדים. רק באופן הזה, בעולם הזה, יש אפשרות לחבר. רק כאשר יש ביניהם, בשני הגופים הנפרדים, נתינה וקבלה, בנייה של תובנה, ויסודות עקרוניים, שהם מכוונים למלא את הייעוד והתכלית, שמשותפת לשניהם. להיות אחד, זכר ונקבה, ברא אותו. זה מחשבת הבריאה. כלומר, אם רוצים באמת לבוא ולבנות את הבית על יסוד של ייעוד תכליתי, באמת למטרת הבריאה, למחשבה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, זה ברא אותו. לכן, אנחנו אולי יכולים להבין את מה שחז"ל אומרים, זכו שכינה ביניהם. לא זכו, אז זה הפוך. אז לא פעם. אז אחר במילה דבדיחותא הוא אמר, מה זה? זה מפעל הפיס? פישגד? מה זה זכו? גירדתי, הצלחתי לעולם, מה זה זכו? זה לא איזה מין זכייה, שיש לך מזל, אין לך מזל. כי אם זה היה בנוי על זכייה, אז היו אנשים באמת יכולים להגיד, שמה? לא יצא לי. מצטער, לא הרווחתי. אני כל החיים ממלא פיס, לא מרוויח אף פעם. קורה, יש אנשים כאלה. אז גם פה לא הצלחתי, לא זכיתי. ואמר אדמו"ר שזה לא יכול להיות. כי מה שחז"ל דורשים מבן האדם, זה לתת לאשתו מכבדה יותר מגופו. אז מה פירוש המילה זכו? אז הוא הסביר את המילה זכו מלשון זיכוך. יש זיכוך מידות. אם האיש זיכך את מידותיו, והאישה עבדה וזיכחה את מידותיה, השכינה ביניהם. כי פה מדובר על אנשים שלמעשה, יכול להיות שיש חוסר התאמה בהסכמה בעניין כזה, או ויכוח בעניין אחר. זה טבעי. אבל כאשר הוויכוח הסתיים, זה כמו בית שמאי או בית הלל, חוזרים להיות אחד. זהו, ויכוח לשם שמיים. נגמר, לא מחזיקים את זה בתוך המידות של הכעס וכל מיני דברים אחרים שנופלים בהם. לא, מזכחים את זה. כל אחד בצד שלו. אז שכינה ביניהם. כי יש לה מה לעשות שם, יש פה גוף אחד. וזה לאחד קודשם ריחו שכינתי, זה בעולם הזה. אבל ודאי שיש שכינה ביניהם. אני פשוט זוכר שקראתי איזה סיפור על הרב אריה מלצר, שהיה ידוע כאחד שהיה מכבד את אשתו בצורה מדהימה, פשוט מדהימה. ואם לא, לא טועה, הוא היה ראש ישיבת עץ חיים בירושלים. זכר צדיק לברכה. יום אחד הוא הלך לשיעור של רב אריה לוין. ובשיעור רב אריה לוין דיבר על עניין של מה שחז"ל אומרים, שצריך לכבד את האישה כגופו, והוא נתן כל מיני משלים והסביר. בסיום השיעור ניגש רב מלצר אל הרב אריה לוין, אמר לו, הרב, אני צריך להגיד לך תודה. אמר לו, מה קרה? אומר, עכשיו הבנתי שכל מה שאני מכבד את אשתי, ואני מזכיר, כולם גדולי הדור אמרו לה שהוא מכבד אותה באופן המקסימלי שהאדם יכול לכבד. אמר לו, רב אריה מלצר, אני הבנתי שאני לא מכבד אותה כראוי. מיד גבת רב אריה לוין, אמר לו, מה פירוש? אנחנו כולם יודעים שאתה מכבד את אשתך עד קצה, עד הקצה. אמר לו, אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע אם הרבה יודעים את זה. הכתבים שהוציא הרב מלצר היה בכתב יד, והם יצאו לדפוס. מי שהעתיק את זה כדי להעביר לדפוס הייתה אשתו. היא העתיקה את כל הכתביו. ופשוט העבירה לדפוס. אז הוא אמר לרב אריה לוין, לפעמים אני רואה שהיא טעתה במשהו ועולה בי כעס. והיום זהו, אני לא כועס יותר. עד כדי כך, המציאות של לבוא ולהגיד לאישה שלא להיות כגופו, אלא מכבדה יותר מגופו. כולם מכירים את הסיפור על רב אריה לוין שלקחת אשתו לרופא, ואמר לה, הרגליים של אשתי כואבת לנו. זה מין מציאות שלכאורה אנחנו אומרים, בוא נע, זה מלאכים, קדושי עליון. זאת אומרת, רישה מכל זוג וזוג. כי זה זכו. כמו שאומר האדמו"ר, לשון הזיכוך. לכן, אנחנו לא יכולים, אלא, אני רוצה לסיים, אלא במדרש שאומר, בסופו שראינו, אבל אני כבודי אחד ומיוחד. מה פירוש? זה ברור, לא? כזה ברור, הוא השלמות בהתגלמותה. הוא אחד, ואין שני, אין יחיד כייחודו, כל הדברים שאנחנו מכירים. כי אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך ולא ציור או ייחוס של בן זוג. כי אמרנו שמה זה זוג? יש חיסרון, יש הפרדה. אותו חלק חסר לבן הזוג. מה שיש אצל האיש אין אצל האישה, ומה שאצל האישה אין לאיש. נגיד את הדבר הידוע שחז"ל אומרים שאצל האישה יש בינה יתרה. מזה משמע שאצל האיש זה חסר. אחרת מה המיוחדות שחז"ל מזכירים את זה? זאת אומרת, אדם יכול להיות מאוד חכם, אבל בבינה אשתו טובה ממנו. אז זה חסר לו. מצד שני, אם חז"ל אומרים שבינה יתרה ניתנה לאישה, כנראה שמשהו אחר יש אצל האיש שאין לה. כלומר, זה חיסרון. כשאני אומר בן זוג, זה אומר שיש פה שני חלקים, שזה חסר מה שיש אצל זה, וזה חסר מה שיש אצל זה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני אחד יחיד ומיוחד. אז אם ככה אנחנו עומדים נדהמים ממה שאמרנו בחז"ל, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ואם לא זכו, אש אוכלתם. מה פירוש לא זכו? שתכלית הבריאה של האדם ואשתו שיהיו אחד במובן הרוחני כמו שעלה במחשבה הראשונה. זכר ונקבה ברא אותו. ואנחנו יודעים שאם ניקח את האות י' מאיש, וניקח את האות ה מאישה, נקבל אש ואישה, כן? וזה אותיות י וה, זה מה שנקרא לא זכו. ואנחנו ניקח את האות איש, לא כמו שכולם אומרים אש ואש, ניקח את האות י מאיש ויש אש, וניקח את האות ה מהאישה, כמו שכולם אומרים, לקחנו את האותיות י וה, שהם שתי אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא. ואז בוודאי שיש פה אש אחרת. אש שבא מצד הפך הקדושה. איך משה רבנו אומר ליהושע, לפני שהם הולכים לרגל את הארץ, יא יושיעך. כלומר, בכוח של האותיות האלה, י' ו-ה, יש כוח להושיע. אנחנו כך אומרים בתהילים. מן המצר קראתי יא. כי דווקא מן המצר, שתי האותיות הללו, יש להם כוח ענני במרחב יא. לכן זה הזכו. אנחנו יודעים, על פי הפנימיות, ששורש הכעס בא מגאווה. במידת הגאווה, אם נשים לב למילה גאווה, אנחנו נראה גם איך היא פוגמת. כי אם לוקחים את המילה גאווה, יש לנו את האות ג' שזה 3, האות א' זה 1 זה 4, ואחר כך יש לנו ו' שזה 6, זה אות י', ו' 6 ועוד 4 זה י', והאות ה', שם י' וה'. אדם שלא יכול שלא להגיב בכעס כלפי בן הזוג שלו, למעשה בא מתוך שורש הזה, מה הוא יגיד לי, מה הוא מבין, מה אני יותר טוב ממנו, ואני ברור לי יותר ממנו, או נמאס לי כבר, כל אחד עם הסיטואציות שיש, למעשה בא משורש גאווה. הוא לא מוכן להגיד, לא, אולי יש משהו בדברים, אולי כדאי להקשיב, אולי אני טועה, אולי הזווית ראייה שלי לא נכונה, אולי אני מפענח לא נכון את מה שקורה, אפילו רק להקשיב. כל זה בא משורש הגאווה, ופוגמים בשם י' ו-ה. אז ממילא זה פורח מאיש ואישה, והשאר ידוע. כלומר, למעשה, אני אגיד אולי משהו שהייתי פעם אצל הרב ליאור, דיברנו על נושאים שבינו לבינה, שיעור, והרב ליאור סיפר, הבני זוג, שבאו אליהם כל מיני טענות ומענות, זה כנגד זה, וזה בעד זה, הפוך, כל אחד דיבר סיפורים. ותוך כדי הבירור שעשה איתם הרב ליאור, אז הרגיש שהם, התוכן הרוחני ביניהם נעלם. אין מה שמדביק, אין מה שמאחד. וכל אחד היה בעמדה שלו, וזהו, אי אפשר להזיז. נגמר. אחרי שהסבירו לו ואמרו לו את הכל, אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה? יש לי פתרון. עכשיו אנחנו מצפים לזה פתרון מאוד חדשני, מתאים להיום, איזה אולי פעילות שבועית, אולי לצאת ביחד לסוף שבוע, בלי הילדים, בלי הלחצים, לא יודע, אמר להם לא. תתחילו ללמוד ביחד מסילת ישרים. כלומר, הרב ליאור שולח אותם לתיקון המידות, כי משם הכל. השורש שם, זה הבעיה שלכם. שכל אחד תקוע במידה שלו, ולא מוכן לזוז. כלומר, התוכן הפנימי של זכו זה זיכוך. זיכוך מידות. אבל באמת פה צריך לנטוע עמוק עמוק את הידיעה, שזה שאיש ואישה נמצאים בשני גופים שונים, זה טובת הייעוד והתכלית, ובלי זה אי אפשר להשלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בזיווג הזה, במציאות בכלל, הגשמית. לכן, צריכים לדעת שיש ניגודיות. יש ניגודיות. איך הפסוק אומר? אעשה לו עזר כנגדו, וכולם יודעים את האמירה הידועה, אם זכה עזר, אם לא זכה כנגדו. זאת אומרת שלכאורה, על פניו, בפשטות, המילה כנגדו, זה אני נגדך, שני אויבים, זהו, יופי. אבל פה צריך להיות תמיהה גדולה מאוד. מי שפותח את שולחן ערוך בסעיף הראשון, מסתכל ברמה, וכתוב שמה שאדם צריך כל הזמן להכיר בפסוק, שיוויתי השם לנגדי תמיד. או שכתוב בתורה אצל בלעם, ירק לנגדי הדרך. כלומר, מושג נגדי, זה לא משהו שהוא אויב, אלא משהו שעומד ממול. אם זה משהו שעומד מולי, הרי לא ייתכן להגיד שהקדוש ברוך הוא לנגדי תמיד. אלא ההפך, הקדוש ברוך הוא טוב, רק טוב, רוצה להיטיב לבריאותה. אז איך זה מסתדר? אלא הכוונה היא פשוטה. אעשה לו עזר כנגדו. בשביל שאם הוא עזר, אם הוא זיכך את עצמו, הוא רואה את האישה שנמצאת מולו כמראה שלו. כי היא עומדת ממול ומאירה לו, באות א', על מה שבאמת לא מתאים לה לבעלה. ולמה היא עושה את זה? כי נשמה אחת, אלא שהיא נמצאת בגוף אחר. כלומר, מה שהאדם עושה, היא מרגישה. והפוך, כשהאדם עומד ומאיר עם המראה שלו כלפי אשתו, היא צריכה רגע לחשוב. הנה, לא עוד פעם, הנה, עוד פעם מחפש, עוד פעם הוא לא מרוצה. לא, תסתכלי רגע. אני לפחות רוצה להעיר את זה משהו, תסתכלי, תבחני. והיה וזה נכון, מתקנים. והיה ולא נכון, תסבירי לי. כך זה נראה בעיניי. אז למעשה, אנחנו באמת מגיעים לרעיון שמה שאומרת התורה, מפני מה כתוב בתורה כי ייקח איש אישה, ולא כתוב כי תלקח אישה לאיש. משום שהגמרא אומרת בקידושין, שדרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אישה לחזר אחר איש. והיא ממשילה את זה למשל, לאדם שעבדה לו עבדה, מי חוזר על מי? בא לעבדה, מחזר על עבדתו. כלומר, חכמנו ממשילים את החיפוש אחר בד הזוג, לא כמציאת סתם מישהי שתהיה איתך בדרך, אלא משהו שאיבדת. משהו שהיה שלך, שייך לך, והלך לך לאיבוד. כי אנחנו יודעים שבני הזוג לא יכולים להיוולד יחד, כי אז הם אסורים בעריות. הם חייבים להיות אנשים שונים. חייבים להיות אנשים שלא היו ביחד, בגופים. אז הוא צריך לחפש אותה, כי היא עבדתו. זאת אומרת, עומק המשמעות של החיפוש אחר אישה, זה טבע שטבע הקדוש ברוך הוא באדם, שהוא מחפש את מה? לא את הצד הגופני, הצד הגשמי, כי אז הרבה יש בשוק. אלא זה דחף אחר מהות ושורש שלו. כשאדם חש בחיסרון, הוא מחפש את העבדה שלו. כי למעשה העבדה שלו זה הייעוד שלו בעולם. זה התכלית שלו. ואני חושב שאין אדם שרוצה להיות חצוי בגוף. לכן נראה שכמו שיש השפעה על הגוף החצוי, שהוא מרגיש חצוי ויש לו דחף פנימי לחפש אחר החצי השני, אותו דבר אדם צריך לפתח את האישיות שלו, את התכונות הטובות שלו, כדי באמת להיות עם אשתו מקור כוח רוחני אחד. כי שניהם יחד בסופו של דבר, נשמה אחת שתעלה לחיי עולם הבא. אנחנו נסיים בסיפור הידוע, שאחד האמוראים, כמדומני, לא זוכר את שמו, היה לו מצב כלכלי קצת קשה בבית, ואשתו אמרה לו, איך זה יכול להיות שחבריך יש להם כל מיני מופתים ולא חסר בבית דבר ואתה שום דבר לא מביא כלום. ואז מספר את הגמרא שהוא מתפלל ויצא לו רגל של זהב מתוך קיר של מערה. הביא לי אשתו, הנה רגל של זהב, עכשיו אפשר למכור, יש פה לכל החיים. ואז אשתו אמרה לו, רגע, אבל זה על חשבון מה? כי העולם הזה והעולם הבא זה אחד. פה זה בצורה הזו. אבל אני ראיתי את כל חבריי, שיש להם שולחן עם ארבע רגליים, ולנו יהיה רק שלוש. כי אחד אנחנו מקבלים פה. אמרה לו, תחזיר. תודה רבה. אם זה התשלום, לא רוצה. תחזיר. זה מין דוגמה של הבנה עמוקה ביותר של המהות כאן. למרות שכאן יש גופים נפרדים, אבל שם למעלה יש את המקבילה שלהם, הרוחנית היא אחת. לכן אנחנו מבינים מה שנאמר בתורה, שאמרנו בשיעור הקודם. זכר ונקבה ברא אותו, סליחה, איש ואישה ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, יש לנו אותו ואותם. אותו זה במהות הרוחנית, ואותם במהות הגשמית. אבל שניהם ביחד, מהות אחת, שלמה ומושלמת, והכל תלוי בזכו, בזיכוך של המידות. זו עבודה. זו עבודה שכל בני זוג, לעניות דעתי, צריכים לעשות מה שנקרא פסקי זמן, או קבועי מראש, או כל צורה אחרת שמוסכם, לשבת ולעשות רשימת עבודה. ואפשר לתת דוגמאות, השבוע אני אמרתי כך, אתה ענית לי לא יפה, נפגעתי, אפילו לא שמת לב. או השבוע אמרת דבר כל כך יפה, כל כך שמחתי, רציתי להגיד לך תודה. אבל ליצור את הנקודות מגע האלה במשך השגרה שסובבת אותנו, כדי לסייע אחד לשני להגיע לייעוד והתכלית המשותפת. וממילא, מי שיש לו ילדים כבר, והם רואים את הפעילות הזו, זה בא לידי ביטוי בשיחה, זה בא לידי ביטוי ביחס, זה בא לידי ביטוי בכל תנועה בבית. ממילא הם גם סופגים מהאווירה הזו. והם יגדלו כבר באופן אחר. כלפי בת הזוג שלהם, אותה נשמה שמחכה להם. כשיגיעו לפרקם. אבל זה מצריך התמדה. כי כל זיכוך מצריך התמדה. אבל אתה צריך לדעת. כולנו מהבעל שם טוב. שאדם צריך לדעת שגם אם הוא נמצא במצב שזה לא הלך. יש כאלה שמנסים, אבל נופלים עוד פעם וקורא עוד פעם ושוב פעם נכנסים. אדם צריך לדעת שגם במציאות הקשה ביותר, אני כמעט מצטט את דברי הבעל שם טוב, שגם במקום הנמוך ביותר שאדם נמצא באותו רגע, ויש הסתרה כללית, אדם מרגיש שהוא לבד בעולם. לא, אין עוד מלבדו, אין כלום. הכל מה שנקרא, השמש לא נותנת אור לירח. הכל חושך. אין הבדלה בין אור לחושך. צריך לדעת שגם שם אלופו של עולם נמצא. גם שם יש מציאות של הבורא. והמציאות של הבורא אומנם מוסתרת. אבל מעצם זה שהוא יבין, לא בידיעה, בהבנה עמוקה שגם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ממילא הסתרה כבר קטנה. ואז יש לו כוח לייחס, כי יש טיפת אור, יש נקודת אור, נקודת האור של הצד. ונקודת האור הזו היא זיכוך המידות שלך. לכן חז"ל אומרים שאין לרצות אדם בשעת כעסו. כי כשאתה מרצה אדם בשעת כעסו, לא בהכרח אתה מגיע לתוצאות הנכונות. אז אם קורה משהו ואחד הצדדים כועס בבית, זה לא הזמן עכשיו להתחיל, בסדר, יש פה מידת הכעס, צריך להירגע, לאחר מכן אפשר להתחיל. למצוא את הקשר אל הגשר שכרגע נפתח לשניים. אבל לא בשביל כעסו. נסיים בדברי המשנה שאומרת במסכת אבות, הפרקים שלנו פשוט בימים הללו נוהגים לקרוא. אבל המשנה אומרת שבהווה דן את כל האדם לחב זכות, אומר הזוהר הקדוש, מה העניין לדון את כל האדם לחב זכות? ואם אני רואה במעשה שהוא לא בסדר, הוא עושה דבר פסול. אז למה אני צריך ללמד עליו זכות? על זה מסביר הבעל שם טוב דבר יפה. אומר, מה פרוש? שאתה רואה מישהו עושה עבירה. ולמה הוא לא ראה, דווקא אתה? זה לא מעניין אותך. למה הפגישו אותך עם המציאות הזו? אלא משמע מכאן, שכרגע בעולמות העליונים פתחו את התיק שלך. וגילו את העבירה הפלונית. ואנחנו בעולם מאוד מוחשי. אז צריכים להראות לך איך זה נראה. איך נראה העבירה שאתה עשית. או המעשה הפסול שעשית. ואתה רואה. אלא שיש שחקן. והאדם הזה שעושה עכשיו הוא שחקן. הוא מייצג אותך. ועכשיו אומרים, איך אומרים? הודעת בעל דין. נשמע מה יש לך לומר. אז עכשיו תלוי באמת מה תאמר. אם אתה תאמר, נו, בטח בשוגג, הוא לא ידע וכו'. באותו רגע בית דין שלמה אומרים לו, כנראה גם. בזמנו שהפלוני עשה את זה, גם הוא עשה בשוגג, לא, נפל ביצרו, לא בכוונה. טוב, בסדר, שיהיה בשוגג. או מוכנים. אבל אם אתה יוצא עליו בשצף קצף, תודה רבה, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, גזרת עדינך. לכן המשנה אומרת, הווה דן כל האדם, לא כל אדם. אלא מדגישים ביניך האדם. מה זה האדם? הירדים שחזר, מדברים על האדם, מקבלים רק לאדם אחד, אדם הראשון. שבו כלולות כל נשמות בני האדם בעולם. האדם. כמו שהאדם הראשון היה לפני החטא שהוא חטא כלפי הקדוש ברוך הוא. שלם ומושלם, וכשהוא נפל ואכל מעץ הדעת, גם כן הקדוש ברוך הוא קיבל ומחל לו. כך אתה גם כן תלמד ללמד זכות על כל אחד. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא אותנו בכוחות ללמד זכות ולזכך למידותינו, כדי שבניין הבית שלנו יהיה עם ייעוד ותכלית ברורים לעשות רצון אבינו שבשמיים. ערב טוב.